טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו באורות התחייה, פסקה נונטט. אנחנו עסוקים בפסקאות שעוסקות בתורת הסוד. בסדר? נונטט, כן, זה אצלכם בעמוד צדי בית. אז זה כבר פסקה שלישית בנושא הזה. זה בירורים מאוד חשובים, במיוחד לדורנו, שיש התעוררות ללימוד הנסתר. אז הבירורים פה של הרב הם ממש סופר חשובים. אוקיי, אז הנסתר ינצח את העולם בחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה, ודווקא הוא יודע דווקא בדיוק נמרץ את הגבול של כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. אני אקרא עוד משפט ויחזור, בסדר? ויסביר. רק הסיגול אל הציפייה הנסתרת, אל הצפייה, סליחה, הנסתרת מודיע אל האנושיות את ערכה ואת ערך הטבל. הרציונליות מתפתחת רק מפני שמעבר לסף ההכרה שלה עושה הנסתר פעולתו המדעית והמוסרית. אז אני אסביר קצת, תסתכלו. יש שכל רציונלי ויש שכל רזי. לימוד רזי, ויש לימוד רציונלי. וזה הנושא של הפסקה שלנו בעצם, הנסתר מול הנגלה או השכל הרציונלי, נקרא לזה כך. השכל הרציונלי בסופו של דבר הוא מוגבל. הוא מביא הרבה ברכה לעולם, הוא מדויק, הוא מדעי, הוא מובנה, הוא ביקורתי, הוא חוקר, אבל הוא מנותק משורשו. כלומר, הסתכלות על הדברים מצד עצמם, ולא מצד חיבורם אל השורש. עכשיו, הנסתר זה מה שהוא מברר. הוא מברר לא רק את העניינו של הדבר, המושג בחוש, או שהוא מושא עכשיו לאיזשהו מחקר, אלא הנסתר הוא מבטא, הוא מגלה, הוא מלמד את הסדר האלוהי של הדברים, את התכלית של כל דבר, את המקור של כל התהליכים, את התכלית, הכל הוא חלק מסדר אלוהי. כל חוקי הטבע שאנחנו רואים, אלו אפשר לקרוא להם מלאכים. זה חלק מסדר אלוהי. כל חוקי הנפש אלו מלאכים. זאת אומרת, זה הכל חלק מהוויה אלוהית, מסדר פנימי. יש לזה חוקיות רזית. המקובלים מדברים על מערכות של ספירות. שמערכת של ספירות שהיא מצויה בכל. אתה יכול להסתכל בשכל רציונלי, בוא ניקח, לא משנה איזה עולם תיקח, תיקח את הפסיכולוגיה. אתה יכול להסתכל, לחקור איך שימפנזה מגיבה בהתניה אופרנטית, כן? פבלוב, כן? או אתה יכול לחקור גם השכל השערתי רציונלי, כמו כל מיני תיאוריות של פרויד. אבל אתה עלול להגיע להרבה מסקנות שהן לאו דווקא נכונות. בשביל להיות פסיכולוג טוב, צריך קודם כל להבין את מבנה הנפש האלוהי. מבנה האלוהי, זה מובן למשל בספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל, או בספר התניה, או בעוד ספרי מוסר וכו', שמדברים על הנפש, על המלחמה הפנימית של הנפש, על היחסים בין הנפש האלוהית לנפש הבהמית, על היצר הטוב, היצר הרע, על הכוחות, על מלבושי הנפש, על כוחות הנפש. כשאתה מבין את הדבר הזה, שהוא מחובר אל המקור, והוא גם יונק מהמקור, והוא מודרך מהמקור, כי בסופו של דבר הנסתר הוא המשך הנבואה, כן? הוא בעצם חוכמת ישראל שהיא באה מלמעלה למטה. זה לא מלמטה למעלה, זה לא שכל רציונלי שאתה מגשש באפלה. אלא זה מלמעלה למטה. זה הנחתה אלוהית, זו האמת. אם אני עכשיו פסיכולוג, או רופא, או מהנדס, או חוקר, או פילוסוף, ואני יודע, קודם כל, כאקסיומות, מה תורת הסוד אומרת, אני מתחיל מנקודת מוצא אחרת לחלוטין. אני עלול פחות אל הטעות, נכון? יותר לחקור ולהיות יותר מוכוון מההתחלה, כי יסודות המחקר או ההבניה של כל מה שאני, התיאוריות שלי, או הם יהיו אחרות לחלוטין. עכשיו, אנחנו נראה במהלך הפסקה בעצם שיש גם יש צד כזה שבעצם הנסתר הוא נשמת הנגלה. הנסתר הוא נשמת הרציונליות. כאילו תורת הסוד, אמורה להיות. לפי נגיד הדוגמאות שנתתי עכשיו. אבל הם יכולים גם לפעול בצורה פירודית. נסתר שהוא פועל בלי שכל רציונלי, זה גם כן לא טוב. כי אדם עלול להיות כזה מעופף, תלוש, חי בעולמות לגמרי שאין להם אחיזה. ורציונליות, עם כל הכבוד שמה שהיא פיתחה את העולם, במהפכה התעשייתית והמדעית וטכנולוגית וכו', היא עלולה להישאר יבשה או כפרנית, בלי החיבור אלא בעצם המקור, שזה מובא בתורה הפנימית. אתם מבינים פה סדר? רציתי לכם איזה מין מבוא כזה, אלא עכשיו אנחנו נראה פה את המהלך של הרב. אז הנסתר ינצח את העולם בחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה. המועקה היא מגיעה משכל רציונלי שהוא שם גבול, שהוא, אם זה לא גבול אמיתי, זה נקרא גבול של מועקה. אם זה גבול אמיתי, אז בסדר. אז הנסתר יסכים איתו. גם הנסתר ודאי שיש גבולים. אבל לפעמים יש גבול של מועקה. בסדר? גבול כי הוא רחב מדי. כמו שאנחנו רואים בשכל הרציונלי השיפוטי של בגץ, של האג'נדה הפוסט-מודרנית, שזה מבחינתם הכל קביל, כל תיאוריה מערבית היא קבילה, כן? כל מה שהמערב יאמר זה, כל השנים היהדות התמודדה עם העתקות מהגויים, עם עבודה זרה, עם השפעות של התרבות שלהם. אז יכול להיות גבול של מועקה שבעצם זה גבול רחוק מדי, הם לא שמים גבול, כן? הם עושים את מוסד המשפחה או את הלאומיות וכו', כמו שאנחנו רואים את זה. או יכול להיות גבול שהוא מצומצם מדי. אתה מצמצם אותי, כאילו אתה לא מביא לי מרחב. יכול להיות גבול של מועקה. גבול הוא חייב להיות אלוהי. הוא חייב להיות אמיתי. בסדר? אחרת זה גבול של מועקה. אז הנסתר ינצח את העולם בחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה, ודווקא הוא יודע דווקא בדיוק נמרץ את הגבול של כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. זאת אומרת, בשביל לקבל גבול מדויק, צריך פה הדרכה אלוהית. זה מאוד חשוב לגבול, הגבולות, כן? זה המוזניים לפעמים, הגבול. הרב קוק, הוא כתב את אורות התשובה, הוא כתב 3-4 פרקים ראשונים, ו... נח, כאילו עזב את זה. אז הרב סיודה אמר לו, כמה זמן הוא נח? 17 שנה. כאילו, מה זה נח? עזב את זה. הרב סיודה אמר לו, למה אתה לא מוציא את החיבור שכתבת על התשובה? הוא מאוד חשוב לדור. הוא אמר, בגלל שאני לא מצליח למצוא את הגבול בין יראה ובין אהבה. כאילו, מה זה לא מצליח למצוא את הגבול? מאוד קשה לי לדייק את את השיווי משקל שם, את הגבול בהדרכות, בין אהבה ובין יראה. טוב, 17 שנה חיכה הרב קוק. עד שהרב ציוד הבא, וליקט פסקאות שלו מכל מיני מקומות, והוא בעצמו הוציא את אורות התשובה. אבל אתם רואים שהרב קוקו התלבט על הגבול. זה דברים מאוד חשובים, מאוד דקים. כן, אתה בחינוך ילדים צריך לשים גבול בין גבולות לבין אהבה, נכון? אתה צריך איזה מינון כזה, אתה לא יכול בלי גבולות, אתה לא יכול רק גבולות נוקשים, נכון? אתה לא יכול אהבה בלי גבולות. זה בנוי על שני הערכים האלה, שזה חסד וגבורה, נכון? זה יראה ואהבה, בסדר? אז גבולות ואהבה, בסדר? אז הנסתר הוא יודע את הגבולות. למה הוא יודע? כי יש פה הדרכה אלוהית. מתי יש לך ודאות? כשזה לא בא מהשכל שלך, מההשערה שלך, מהתיאוריה שלך. תיאוריות הן יכולות להיות אמיתיות, יכולות להיות לא אמיתיות. אז אין לאדם ודאות. אבל הדרכה אלוהית היא ודאית. הוודאי שמו, כן תהילתו, נכון? אנחנו אומרים באחד הפיוטים בראש השנה, אשכנזים אומרים. אז אוקיי. רק הסיגול אל הצפייה הנסתרת, מודיע אל הנשיות את ערכה ואת ערך הטבל. מה זה הסיגול אל הצפייה הנסתרת? כשגדולי עולם, יחידי יחידים, הם מסתגלים לעסוק בנסתר, לטייל בפרדס. או גם ברמה טיפה יותר רחבה של עיסוק בספרים שנוגעים בפנימיות, לאו דווקא עץ חיים וספר הזוהר, אלא ספרים יותר שהם מרחיבים, חסידות, נפש החיים, ספר אורות, אורות הקודש. אז הסיגוי לצפייה הנסתרת, כלומר להיפגש עם מושגים עליונים, שהם לאו דווקא עכשיו אדם משיג אותם בשכל יבש, או בחוש, אלא צריך לימוד פה. מה התורה אומרת? מה הדרכה האלוהית? אז הסיגול לצפייה הנסתרת, שאתה מבין מה הערך של כל מצווה, איך זה פועל בעולמות כולם, כמו ספר נפש החיים. פתאום הוא נותן לאדם איזה סדר בחיים, הוא מבין איך כל מילה שלו, כל דיבור שלו, כל מעשה שלו, כל מחשבה שלו, הם פועלים בשורש החיים, פועלים על כל המערכת. הם שמשפיעים עד כמה השם יתגלה בעולמו, או יצמצם את התגלותו. משפיעים על כל ההוויה כולה. דע מה שלמעלה ממך, כן? הוא דורש שם את הפסוק. אז אדם מבין את זה, פתאום עושה לו סדר בראש, הוא מבין את החשיבות, האחריות שיש לו על כל ההיסטוריה, על כל האנושות, בזה שהוא בירך ברכת מזון בכוונה, או נטל לולב. אז הסיגול אל הצפייה, הצפייה הנסתרת, מודיע אל הנשיות את ערכה. כי בלי להבין את הדברים האלה, אדם עלול לחשוב שהוא גרגר חול, שאין לו שום חשיבות, שהוא לא משנה, היום אנחנו כאן, מחר אנחנו לא כאן, מה זה משנה? חיים הם פיקניק, נכון? החול ושעתו כי מחר נמות. ככה אדם עלול לחשוב. בוא תהנה, תעזוב, אין משמעות לכלום. אבל הסיגול אל הצפייה הנסתרת מודיע אל הנשיות את ערכה. פתאום אדם מבין כמה חשיבות יש לה, עבודה שלו, לעבודת השם שלו, ללימוד שלו, לתפילה שלו, ואת ערך הטבל, מה משמעות בכלל של כל האנושות, של כל ההוויה כולה. כגילוי אלוהי, מה התפקיד? למה השם ברא את עולמו? כשאדם הוא עוסק בנסתר, הוא נפגש עם השאלות האלה. מה תכלית בריאת העולמות? למה השם ברא את הרע? כן? למה נברא האדם? כן? מה תפקיד האדם? למה אדם קיבל נשמה כזו יקרה? כן? מה תפקיד הגוף? מה תפקיד היצר הרע? מה תפקיד המוות? מה זה תחיית המתים? אדם לומד את הדברים האלה. הוא נפגש עם כל מושגים, והוא מתחיל להיות לו איזה מין סדר בראש של למה אני בעולם? מה אני עושה פה? מה המשמעות? למה הנשמה שלי ירדה דווקא בדור הזה? מה השליחות שלי? אז האנושות היא מתרגלת להכיר את הערך שלה ואת הערך של המציאות. הרציונליות מתפתחת רק מפני שמעבר לסף ההכרה שלה, עושה הנסתר את פעולתו המדעית והמוסרית. זאת אומרת, הרציונליות זה יש לה, זה כמו גוף, שיש מאחוריו נשמה שזה הנסתר. היא מתפתחת, בגלל שמעבר לסף ההכרה שלה, יש פה דחיפה, יש פה משהו שהוא פועל את פעולתו המדעית והמוסרית, שזה הנסתר. יש מפגש מעניין שמובא בספר אוצרות הראייה של הרב משה צוריאל, בן אלברט איינשטיין, שהיה פה בביקור, והוא פגש את הרב זצל, שהיה הרב הראשי. והרב אומר לו ש... הוא מאוד משבח אותו על תורת היחסות שלו, על, על זה שהוא גילה בעצם שהזמן הוא בעצם פרמטר שקשור גם אל, אל החומר, נכון? ולמהירות וכו'. אז זה מימד משתנה, זה לא מימד קבוע, והוא אומר מה שכבודו גילה, אני אומר את זה במילים שלי, זה כבר מובא בספר ברית עולם, שזה ספר קבלה קדמון, והרבה פעמים קורה דברים כאלה שהמדע הוא בעצם מתפתח ומגלה איזושהי ידיעה שהיא כבר מצויה באוצר היהדות באופן קדום יותר, אבל... אבל הוא משבח את איינשטיין, זאת אומרת, הוא אומר, אבל זה שאתה הבאת את זה בצורה כזאת מדעית ולפיתוח וכו', זה דבר גדול, זה דבר מיוחד וכו'. הוא התעניין מאוד בדברים שהרב אמר, כן, כאילו במחשבה הפילוסופית שלו וכו', ואיכשהו הסתכל וניתח את התיאוריה שלו, של אלברט איינשטיין. אז זה מפגש מאוד מעניין. בכל אופן, זה קורה הרבה מאוד פעמים שבעצם המדע הוא מתעלה או הרציונליות ל... ל... ופתאום מתגלה איזו ידיעה שאנחנו כבר יודעים אותה אלפי שנים בבית המדרש, בסדר? כמדע עוד לא, עוד לא הגיע אליה, בסדר? יש הרבה דברים שאנחנו פה אומרים ויודעים באופן יומיומי שהמרחק בין פה למה שקורה בבית המדרש לבין תלך פה לקיוסק ממול ותשמע את השיחה של האנשים שיושבים שם, הוא מאוד גדול. אתם מבינים מה אני אומר? יש המרחק עצום בין האמת שמצויה פה בספרים ובשיעורים, ובין איך שזה מופיע בחוץ. אז זה גם ברמה של הבנת הסדר האלוהי של העולם, והבנת הערכים המדויקים של העולם. יש מרחק מאוד מאוד גדול בין מה שקורה פה בבית המדרש לבין האקדמיה פה למדעי הרוח, הפקולטות שם בגבעת רם. מרחק עצום, אין סופי, נכון? כי שם זה שכל רציונלי, במיוחד כשהוא נוגע במדעי הרוח, אז זה הופך להיות גיבוב של תיאוריות, חלקם נכונות וחלקם לא. זה עץ הדעת טוב הרע, ופה אתה אוחז בעץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר, ושם אתה תשמע תיאוריות נכונות ביחד עם לא נכונות. רגע, שנייה, בוא אני אסגור את הנושא שאמרתי ואז אני אענה לך. עכשיו, באופן כללי מדעי הרוח הם לא מדעיים, הם זוכים לשם מדעיים בצורה לא אמיתית, זה תיאוריות. המדעיים, מדעי החומר הם כן מדעיים, כי הם אמפיריים, אתה יכול למדוד אותם. המדעים המדויקים, יש גם חלקים בפסיכולוגיה שאתה יכול למדוד, כן? אתה יכול לעשות ניסויים, אתה יכול לעשות תחזיות, אתה יכול לעשות, נכון? מחקר כזה, סקר על, 30 שנה, על 3,000 איש, וכן להגיע למסקנות שהן מדידות. זה בסדר. אבל יש שם הרבה תיאוריות, אתה לומד סתם פרויד, אז הוא אמר דברים נכונים, ודברים שהם פשוט הבל, פשוט ממש מטופשים. בסדר? אתם מבינים? זה מאוד מאוד מורכב הדבר הזה. אז אתה, עכשיו זה נכון לגבי הכל שם, ההיסטוריה, הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, כן, המדעי, המדינה, זאת אומרת, זה תיאוריות, אתה לומד תיאוריות, חלקם נכונות, חלקם לא נכונות. כשאתה בא מתוך בית המדרש, יותר קל, ואתה תלמיד חכם, קל יותר להבחין מה נכון ומה לא נכון. כי אתה בא מתוך עץ החיים, ואתה אומר, התיאוריה הזאת, היא לא נכונה. למה? איך אתה יודע שהיא לא נכונה? כי פשוט היהדות אומרת משהו אחר. אני בא מתוך הנסתר, או מתוך הנבואה, או מתוך ההדרכה האלוהית, ואני אומר לך, זה תיאוריה שהיא סותרת את ההנחות יסוד. כמו שהרמב״ם הוא מדבר על תיאוריות של אריסטו, ואומר, זה אנחנו לא יכולים לקבל בשום פנים ואופן, כי זה סותר את היהדות. אז זה ודאי שטות. כן, נגיד, הוא אמר שהעולם קדמון. זה תיאוריה, יש לך תיאוריה שהעולם קדמון. בסדר, תיאוריה, תיאוריה מטופשת. בסדר. הוא גם כותב בעצמו אריסטו, הוא לא יודע, הוא אי אפשר להוכיח את זה עם העולם קדמון, או נברא, אבל דעתו נוטה יותר שהוא קדמון, לכן הוא יוכיח שהוא קדמון. שאתה בעצמו משאיר איזה פתח כזה, שהוא בעצמו אי אפשר באמת לדעת. והרמב״ם בעצמו כותב, אני אתן לכם את זה בתור דוגמה, שבאמת אי אפשר לדעת אם העולם קדמון או תמיד היה. אבל אנחנו מאמינים שהעולם נברא, בגלל שזה מה שכתוב בתורה. אז אחר ההתגלות האלוהית לעם ישראל במצרים, שעל זה יושבת כל האמונה שלנו, כל ההתגלות במדבר, במצרים וכו'. עכשיו כל מה שמשה יגיד אנחנו נאמין. אז משה בתורתו, כן? היא תורת השם, כן? כתוב שהעולם נברא, העולם נברא נגמר, אין את דיון. העולם נברא, קיבלנו את זה. זה לא קשור עכשיו. תבוא לי עם סכר רציונלי ותביא לי כל מיני ממצאים וזה, זה לא מרשים אותי. אני יודע גם ליישב את זה. בסדר? זה לא מרשים אותי. זה עלול אל הטעות, אל הכפירה, אל ה... עכשיו אתה שואל אם כל חידוש מדעי הוא מקורו בתורה, או אפשר היה למצוא אותו? לא, לא, לא חושב. לא חושב שאפשר לומר את זה. אבל יש הרבה פעמים שכל מיני רעיונות עליונים כאלה, שהם מצויים בכל מיני ספרים, שאתה פתאום, פתאום העולם המדעי מגלה את זה. ואתה אומר, אנחנו יודעים את זה, זה כתוב, אני יודע מה. בסדר, זה מובא באיזשהו, זה אנחנו יודעים. בסדר, ספר הזוהר היה כתוב הרבה לפני ש, לא יודע מי זה, קופרניקוס, או מצא שהעולם, לפני שאמרו שהעולם קדמו, עגול, או שסובב סביב השמש, זה בספרות הסוד כבר ידוע, הדבר הזה. בסדר? למשל. בסדר? כל מיני דברים כאלה. בסדר? אבל הנה, אתה רואה, תורת היחסות, הרב של איינשטיין, אז הרב אומר לו, זה ידענו, כאילו ידענו את זה. זה, הרעיון הזה מובא. שזמן הוא פונקציה של מקום וגם של נשמות. אפשר שנשמה אחת יתחווה רגע אחד באריכות הרבה יותר מאשר נשמה אחרת. למשל, בסדר? זה שאנחנו מברכים אדם באורך ימים ואורך שנים. זה לך ימים ארוכים, ימים מלאי משמעות, מלאי תוכן וכו'. זמן זה גם פונקציה של עושר, של איכות חיים, נכון? זה לא רק פונקציה של השעון שעל היד שלי. בסדר? אז אתם מכירים את זה שילד, ילד בשבילו, יש לו יום בשבילו זה כמו שנה. נכון? כל כך הרבה חוויות. כי הכל חדש והוא שמח כל הזמן ומאושר. נכון? אתם זוכרים את התחושה הזאת של להיות ילד? וככה זה גם אדם שהוא עושה חיים עם משמעות. אז הזמן שלו הוא בעל ערך אחר. זאת אומרת, אתה רואה שהזמן הוא עניין יחסי. בסדר, אז הרב אומר לו ככה, משהו כזה שהוא לא, איינשטיין לא גילה את זה בהקשר של הנפש. הנה, אמרתי לך עכשיו רעיון. יבוא איזה פסיכולוג ויום אחד יגלה את זה בצורה מחקרית. אתה מבין? זה מה שאמרתי עכשיו. אבל אני נתתי לך את זה ככה בחינם, בלי הרבה לחשוב. נכון? יום אחד הוא ירוויח על זה מיליונים, רק שיזכור את סחבא כששמע את השיעור שלו. אתם מבינים מה אני אומר? מה? אז, אבל... זה, יש הרבה דברים כאן, אנחנו אומרים פה הרבה, המדע לפעמים, אופ, מגיע לזה. בסדר, יפה מאוד. אז אם כן, אז הרציונליות מתפתחת, וזה דבר טוב, וזה מפתח את העולם, רק מפני שמעבר לסף ההכרה שלה, עושה הנסתר את פעולתו המדעית והמוסרית. מזויפת היא ההנחה ההמונית, שהנסתר מעקר את המדע הבהיר, ואת הביקורת המדויקת. יש מין הנחה המונית כזאת, שהניסטר זה כאילו הוא מעופף, תשמע, הוא לא ביקורתי, הוא אומר דברים מעופלים, דברים לא מיושבים. זה לא, זה מזויף, הרב אומר, זה לא נכון. דווקא על ידי הניסטר ובעזוז שירתו ועומק הגיונו יווסד על יסוד איתן. המילה פה איתן, אם היה לכם תוש זוהר, הייתי מדגיש אותה. המעמד של המדע הולך ומתחדש והביקורת המדויקת והמנתחת וחודרת. הפוך, הרב אומר, המדע המדויק הוא צריך בסיס איתן, יסוד איתן. מה היסוד איתן שלו? תצא לדרך מתוך ההנחות עבודה, קודם כל שהנסתר כבר הביא לך. מכאן תתחיל לחקור ולפתח את זה ולהעמיק בזה. נגיד לפסיכולוגיה, היום זה מאוד מצוי. אתה יכול ללכת לפסיכולוג שאין לו שום הבנה אמיתית של הנפש, אין לו שום הבנה אמיתית של תכלית החיים אפילו, של תפקיד האדם בעולמו, של מלחמת היצר. יכול להיות שהוא בכלל יגיד לך לשחרר את היצרים. נכון? זאת אומרת, אז אם אנחנו עובדים, אז המדע הולך ומתחדש, הוא צריך יסוד איתן להתחיל איתו בכלל. זה הנחות יסוד. שזה הנסתר מספק. זה לא יבוא על בסיס מחקרי שמתחיל מאפס, דף חלק, ומפה נתחיל לגשש באפלה. זה כל השנים הפילוסופיה עשתה. הפסיכולוגיה זה נגזרת של הפילוסופיה, אז בהקשר של הנפש. אתה רוצה לגשש באפלה, בסדר, אז אתה תגיע לעץ הדעת טוב ורע. אתה תגיע לתיאוריות. תיאוריות חלקן נכונות וחלקן לא נכונות. אנחנו רוצים לחסוך את השלב הזה. בוא תתחיל לעבוד עם משהו שהוא אמיתי. ואת זה תפתח. אז פה בא היסוד האיתן של המדע שהולך ומתחדש, הוא בא על ידי הנסתר, באיזוז שירתו ועומק הגיונו. מה זה איזוז שירתו? איזוז שירתו במובן הזה, שירה זה מבט רחב, מבט עמוק. כמו שירת הים שם, אז משה אומר, מקדש השם כוננו ידיך. איזה מקדש? איפה מקדש, נכון? לא, הוא כבר רואה קדימה, משה, הוא רואה פתאום את כל ההנהגה האלוהית, וכל העם שם. שירה זה מבט עליון, ממעוף הציפור, שרואה רחב, גדול, ומשבח את השם וכו'. אז דווקא הנסתר שהוא עוסק בשורשי החיים, מי שטיפה נכנס לתורת האריזה ולספר הזוהר, הנסתר הוא נותן את הכללים של הכל, הוא נותן את הסדר הפנימי, וזה יתראה אחר כך בכל המערכות. בסדר? זה מאוד מעניין, רואים את זה בזרמים שונים של המקובלים, שכל אחד לקח את האריזה פשוט לנגזרת אחרת, כן? אצל הרב קוק זה הכי אולי רב גוני. הוא לקח את תורת האריזל, והוא עכשיו מבטא אותה פעם בספר אורות, שזה ביחס לתחייה הלאומית. פעם, יש פה הרבה פסקאות פה שממש, אתה רואה שהוא שם יושב עמוק בכתבים. אורות הקודש, אורות התורה, אורות התשובה, הוא לקח את זה המון נגזרות. החסידות לקחה את זה הרבה לעבודת הנפש. הרמח"ל הרבה מתעסק עם עם הזמן, עם ההיסטוריה, עם הטוב והרע, מערכות ביניהם. הרשש לקח את זה בכלל למקום של כוונות בתפילה, כאילו כל אחד לקח את הרזין העליונים האלה למימד אחר, כן? אז כמובן שאנחנו מבינים שמקופל שם בנסתר הסדר האלוהי של הכל, אלא שצריך להיות שייך לזה ולדעת איך, אבל זה בעצמו דוחף את החשיבה הרציונלית. מי שלומד נסתר זה בעצמו מחולל בו הסתכלות אחרת על הכל, עליונה, פנימית, רזית. זה לא משנה במה הוא יעסוק בזה, ויעסוק אחר כך. אז כמובן אנחנו בעד שכל רציונלי, אנחנו בעד, אבל שהוא יושב על הנחות ישרות וטובות, יסוד איתן, אוקיי, אני אמשיך. מצירופם של שני אלה, השפעים, שזה השכל הרציונלי והשכל הרזי, הנסתר, באושרם הגדול, הנסתר והביקורת, ייבנה יסוד האיתן אשר לאור האלוהי העליון העומד למעלה מכל הגה והכרה. זה מאוד חשוב. צריך גם את זה וגם את זה. נסתר ש... כשאדם עוסק בנסתר ואין לו שכל רציונלי, זה באמת הולך להיות... יכול באמת להפוך להיות הזיה. בסדר? הוא לא מיישב אף קושייה, הוא לא עושה סדר, הוא כאילו מין כזה חוויה מיסטית כזאת, רגשית, דמיונית, רפויה. זה תלוש, הוא לא יצליח. כשאדם עוסק רק, בוא ניקח אפילו בתוך עולם היהדות, רק בספרים כאלה שהם יותר... כמו סגנון רמב״ם כזה וכו'. זה הרב קפח, הוא הרבה עסק בזה, והוא בכלל שלל את הנסתר, הוא התנגד אליו. אז זה גם, אנחנו לא, צריך גם את זה וגם את זה. כשאני הייתי בישיבה, הרב אבינר הדריך אותנו ללמוד גם ספרים כאלה וגם ספרים כאלה. אתה צריך רוחב, יש לך אחר כך יכולת להסביר, להסביר בצורה יותר טובה, יש לך מעוף רוחני יותר גדול. אם אתה עוסק רק בתחום אחד, אז בסופו של דבר זה מה שיש לך. בסדר? אז צריך גם את הנסתר וגם מה שהוא קורא לו פה הביקורת. פה זה במובן של המדע הרציונלי וכו'. אז צריך את שני השפעים האלה. אתה רואה שהאדם שיש לו... שכל רציונלי, הוא מצליח להסביר את הדברים שלו בצורה מובנית. צורה מאוד מסודרת, מובנית, הכל... זה חשוב, בסדר? אם אתה מסביר דברים עליונים, דברים נסתרים בצורה סודרת, מובנית, מדעית כזאת כמה שיותר וכו', זה טוב. זה עובר יותר טוב, הדור שלנו הוא מאוד מדעי. ומי ששומע אותך, הוא לא חושב שאתה אומר דברים כאלה מעופפים, דברים תלושים, דברים שהם המצאות שלך. זה דבר גדול. אז אם כן, צריך גם את זה וגם את זה. דופק רוח גדול זה על דלתותינו. עכשיו הרב, מפה עד סוף הפסקה, הוא בא ולוקח את החיבור הזה שבין הנסתר, שדיברנו עליו כל השיעור, ובין הרציונליות, הנגלה, הביקורת, הוא קורא לזה ביקורת. למה קוראים לזה אגב ביקורת? ביקורת, הכוונה, זה מדע שאתה יכול למדוד. אתה יכול לבקר אותו. אתה יכול לבדוק. זה מאוד חשוב אגב, נכון? אבל יש דברים שאתה לא יכול לבדוק. אתה לא יכול לבדוק בצורה ביקורתית ללמוד אריזל. זה לא ילך ככה, כן? אלא אריזל זה צינור אחר. אתה בא ואומר, זה הסדר האלוהי, בוא נהיה בענווה, יתחמם מרחוק, יבין מה קורה פה, בסדר? אולי זה, אני אצליח להבין משהו. אתה לא בא בביקורת שם, מי שרוצה לבוא בשכל ביקורתי, מחקרי, לתורת הסוד, הוא מקצץ את כל הכנפיים, ראינו על זו פסקה, זה לפני כמה שיעורים. או אפילו בשכל הלכתי, שכל הלכתי, כאילו אתה רוצה לבוא, עם אותו שכל שלמדת עכשיו משנה ברורה, התפלפלת עם החברותה שלך, עכשיו אתה רוצה ללמוד אריזל, אתה לא בעניינים, חביבי. זה לא הצינור, זה לא אותו דבר. בסדר? זה לא אותו רעיון. וגם הפוך, אתה לא בא לעולם המדעי וכזה עם אווירה... לא, עולם המדעי. אתה צריך להוכיח כל דבר, כמו גמרה, נכון? אתה צריך... אתה מניח הנחה, בודק אותה, יש קושיות, יש זה. בסדר? אחרי זה נקרא ביקורת. הגמרא למשל זה עולם של... הבעיה הוא מאוד ביקורתי על מה שהרבה אומר, נכון? וזה בסדר. ככה האמת מתבררת. כל הזמן צועקים אחד על השני פה החברות בבית המדרש, וזה בסדר, כי הוא הסביר לא נכון את רבנו תם עכשיו, נכון? כן, מה שאלת? או אתה שאלת? מישהו שאל? כן, אני תריכה? אוקיי, מה אתה אומר? הם עושים בכל דבר ביקורת, לתנך ביקורת, לתלמוד, ביקורת התלמוד יש שם עכשיו, ביקורת הנסתר, בגלל זה הם לא מבינים כלום, בסדר? אסור ללמוד איתם, אסור לשמוע את זה, זה פשוט לקחת, הם גם, הנחת עבודה שלהם שהיא לתורה היא לא מן השמיים, כן? אז הם מבקרים עכשיו איזה ספר בפקולטה לספרות, ואחר כך באים מבקרים את משה רבנו, ואחר כך מבקרים את האריזל, בסדר, להגיד שהם מבינים את האריזל, אי אפשר להגיד. לא ראינו שם גדולי עולם במקובלים בעלי רוח הקודש, לא מצאנו שם. אולי דוקטורט הם קיבלו, אבל עדיין זה לא ישכנע אותנו לבוא ללמוד מהם. נכון? יפה. זה לא המקום ללמוד. אז אתם יודעים, אני הייתי שם, הייתי גם שם, הייתי צעיר. אז למדתי סמסטר אחד באוניברסיטה, הלכתי ללמוד ככה גם בשביל להרגיע את ההורים שלי. אז הלכתי ללמוד מדעי המחשב, ולמדתי מחשבת ישראל. דו חוגי זה נקרא, כן? אחרי טיול, אחרי צבא, וזה, רציתי להרגיע אותם, נבהלו ממני, כי כבר היה לי, ככה, התחלתי איזשהו תהליך תשובה כזה. טוב, בסדר. אחרי סמסטר הבנתי שמדעי המחשב זה פשוט ממש לא מעניין אותי, הדבר האחרון שמעניין אותי בחיים. ומדעי המחשב, ומחשבת ישראל, זה מאוד מעניין אותי, ממש, הייתי פשוט יושב על הספרים האלה, ככה, עם עיניים, וואו, זה היה מפגש שלי עם התורה שבעל פה, כמעט ראשוני, או ראשוני אפילו. אבל הבנתי שזה לא המקום ללמוד. שם הם לומדים את זה כמי שמסתכל על האויב במשקפת, כאילו, אתה יודע, מסתכל על, על, על הרמבה מרחוק, כן, על הכוזרי מרחוק, אז הייתי שם גם בקורס אחד בקבלה. למדתי קבלה באוניברסיטה. למדתי שם כאלה ספרים שעד היום אני לא מעיז לפתוח אותם בישיבה. כן, הבאיר, ספר הבאיר, ספר יצירה, חלות דרבי ישמעאל, כן, רזיאל המלאך. כאילו נגענו שם בכל מיני דברים. עד היום אני לא מעיז לפתוח אותם. אתה יודע, אני בסדר, מה זה? אוקיי. אז אתה לומד, אתה לא באמת לומדים את זה, אני חייב להגיד, הם לא באמת לומדים. זה אני יכול להגיד כי הייתי שם. היום אני גם מבין, סתם מבין לך איזה פסקה קטנה, מסתכלים עליה, אף אחד לא מבין כלום. יושבים שם הפנסיונרים, שומעים חופשיים, קוראים לזה. וכתדע, אתה יכול ללכת לשמוע חופשי קורסים באקדמיה, גם בתור פנסיונר. יושבים שם וזה, יושבה שם איזה ערבייה עם צלב על הזה, גם כן שמע בה. שיעורים, זה כנראה לא המקום ללמוד קבלה. מה אתם אומרים? קדושה גדולה לא מצאתי שם. כן, השרב של הפרופסור הזה שהתייעצתי איתו, יאמר לי זכותו, באתי להבלתי את אחד הפרופסורים שלי, ואמרתי לו, תשמע, מה שאתה מלמד זה מאוד מעניין, זה שלימד את הקבלה. זה בכלל הדליק אותי שם. אמרתי, זה מאוד מעניין, אבל הייתי רוצה לחיות את הדברים, לא לחקור אותם. אז הוא אמר לי, מקומך, אם כן, בישיבה, תלך למכון מאיר, הרב דוב ביגון הוא קיבוצניק שחזר בתשובה, הוא יקבל אותך יפה. היה לפני כמה עשרות שנים. בסדר, ברוך השם, מאז אני פה. בסדר. עם ישיבה גבוהה באמצע, כן, למדתי, אבל בסדר, חזרתי ללמד. ברוך השם. קראו לו פרופסור מורדכי פכטר, יאמר לזכותו, שהוא שלח אותי לפה. יפה. אם כן, אני ממשיך. אז דופק רוח גדול זה על דלתותינו, כן, הרוח הזה של הייחוד בין הנסתר והנגלה, והולך ומנשב הוא במחננו, ויוצר הוא בחביונו אורו של משיח. זאת אומרת, הייחוד הזה זה הדבר הרצוי, כן? לשוב להצמיח קרן ישועה או להינטע עוד על אדמת הקודש כימי עולם, ברוחב דעת ובתכונה חופשית מקורית, הראויה להיות מוכרת מכל אפסי תבל, לכבוד ולתפארת. למה מוכרת מכל אפסי תבל לכבוד ולתפארת? כי גם יש בה את הצד של הביקורת. אתם מבינים? זה לא משהו מעופף, אישי, אלא מיושב. לגאול רצוצי גלויות עשוקי משפט, הרב הוא בעד הדרך הזו, הוא בעצמו כזה. יש בו צד כזה פילוסופי, מדעי, מאוד מובנה, מאוד ביקורתי, ומצד שני, כזה מין מעוף רוחני של תורת הסוד, שלא היה כזה בכל הדורות האחרונים, לגאול רצוצי גלויות עשוקי משפט, ולבדות נשמות נשקות וקודרות מיסורי מחשכיהם. למה הם קודרות ולמה הם יש להם מיסורים? כי הם לא פגשו משנה כמו המשנה הזו. לא פגשו. אז הם מתייסרות, או שהן הולכות לשכל היבש, הכפרני, או הרציונלי, או המדעי, או המנותק, או שבורחות אל איזה מיסטיקה כזאת שהיא לא מקדמת שום דבר, והיא מעופפת לחלוטין, גם זה יש. יש הרבה מזה במזרח. מין כזה עולמות של נסתר עם הרבה חושך ודמיון בתוכם, של עבודות זרות ו... ומדיטציות וכל מיני דברים כאילו שזה שמות של טומאה שנתן אברהם לבני הפילגשים ושלח אותם שם לארץ הקדם. לנו יש יותר טוב, יותר מסודר. וקודרות מייסורי מחשכיהם ולחדש עוד את זיו האדם הקדמוני בתואר טבעו עם כל תוספת הברכה של התרבות החדשה וטובה. חדשת את זיו האדם הקדמוני, אני לא יודע אם הוא רומז פה לאדם קדמון, זה מושג אק בתורת הסוד, שזה עולם למעלה מעולם האצילות. בתואר טיבו, אני לא יודע אם לזה הוא מרמז או לא, עם כל תוספת הברכה של התרבות החדשה וטובה, כלומר, להוריד את הרזים העליונים האלה, הם בעצם מניבים פירות, גם בעולם המדעי, הביקורתי, הרציונלי. וזה מצוין. צריך לחבר. העיקר שהנחות העבודה יהיו נכונות. אם אתה, בספר הכוזרי יש לו ממש כמה וכמה פסקאות על זה, שבעצם הוא מתייחס שם אל הפילוסופיה. הוא אומר, אני לא מאשים אותם שהם חוקרים דברים, כי אין להם מסורת, אין להם נבואה. אז הם מתאמצים בשכלם לחקור דברים שאנחנו לא מתאמצים בכלל, כי לנו כבר ידועה התשובה. הוא יעשה עכשיו מחקר של 20 שנה ויגיע לתשובה הפוכה מאיתנו, אז אנחנו נגיד שהוא טעה, סתם בזבז את הזמן, נכון? יגיע לתשובה כמונו, אז אנחנו נגיד, חבל שלא באת ללמוד, היינו מעבירים לך את זה, היינו חוסכים לך 20 שנה מהחיים, נכון? כי יש לנו מסורת, נכון? יש לנו אב זקן, איך אומר יהודה שם, יש לנו אב זקן, יש לנו מסורת, אנחנו לא, אז אנחנו לא צריכים את כל התיאוריות הפילוסופיות האלה או המדעיות, אבל אם היה בהם ענווה, או לאלה שיש בהם ענווה, והיום יש, זה מצוי הולך ויותר ויותר, הם באים ויונקים מתוך אוצר היהדות, מתוך הנסתר, ומפתחים את עולם הפסיכולוגיה, כמו מה שעושה דוקטור אבולעפיה, או כל מיני עולמות כאלה שיונקים מתוך, אבל בכל הרבה תחום שלו, אבל מתוך הנחות עבודה אמיתיות, אלוהיות, שקיבלנו מלמעלה למטה, לא משכל מגשש באפלה, כעיוור, כסומה בערובה. אז זה יכול להביא הרבה ברכה לעולם. ואפילו לגאול את העולם, בסדר? טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הוא גם בעיקר לסדר את עולם הערכים, בסדר? עולם הערכים הוא מאוד מאוד לוקה, כי אנחנו רואים את זה בביטוי הכי חריף שלו, כן, גם בפקולטה פה למדעי הרוח, וגם כאילו כל מיני השפעות זרות, היום זה פרוגרסיביות ופוסט מודרנה ושיגעון טוטלי, ופוסט ציונות הופך להיות, גם בבגץ אנחנו רואים את זה, שם זה הופך להיות סדר שיפוטי, שהוא בסופו של דבר לא יונק מתוך עולם ערכים אלוהי, אלא אנושי, וזה הופך להיות בלגן טוטלי. בסדר? טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.